פרק 33 ההונאה הגדולה הראשונה. משחר ההיסטוריה החל השטן במאמציו להונות את האנושות. הוא, שהסית את המלכים בגן עדן למרד, השתוקק לגרום לתושבי העולם הזה לאחל איתו כוחות במלחמתו בממשלת אדוני. אדם וחווה חיו בהושר צרוף בגן עדן, בעודם מצייתים לתורת אדוני. עובדה זו היוותה עדות מתמדת נגד הטענה שהפיץ השטן בגן עדן, שעל פיה תורת אדוני משעבדת היא ואינה מטיבה עם יצורי כפיו של אדוני. יתירה מכך, קינתו של השטן נצטה כאשר הביט במעונם היפה של בני הזוג שלא חטאו מעולם. הוא החליט להדיחם לחטא, לנתקם מאלוהים ולהשתלט עליהם, ובכך יעלה בידו לשלוט בעולם ולכונן בו את מלכותו, אשר תימצא בהימות עם מלכותו של האל העליון. אילו חשף השטן את פרצופו האמיתי, הוא היה זוכה לסירוב, שכן אדם וחווה הוזרו בנוגע לאויב מסוכן זה. אך הוא פעל בחשיכה, בהרמומיות, תוך הסתרת תכליתו, וזאת כדי שיוכל לבצע את זממו בדרך היעילה והטובה ביותר. לאחר שלבש דמות של נחש, שהיה אז יצור נהה ומריב, הוא פנה על חווה ואמר לה, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן, בראשית ג' אחת. אילו נמנעה חווה מלהיכנס לוויכוח עם המדיח, היא הייתה בטוחה ומוגנת. אחי העזה לשוחח ולהתווכח איתו, עד שנפלה קורבן לתחבולותיו ההרמומיות. אנשים רבים עדיין נופלים בפיתוי בדרך זו. הם מפקפקים בחוקי אדוני ומתווכחים עליהם, ובמקום לציית למצוות אדוני, הם מקבלים תיאוריות אנושיות המסוות את נכלי השטן. ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נוכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו, פן תמותון. ויאמר הנחש של האישה, לא מות תמותון, כי יודע אלוהים, כי ביום אכולכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. בראשית ג' 2-5. השטן הכריז שאדם וחווה יהיו כאלוהים. חוכמתם תהיה גדולה יותר, והם יוכלו להגיע למצב קיומי נעלה יותר. חווה התפתתה וחטא, ובאמצעות השפעתה הודח אדם לחטא. אדם וחווה האמינו לדבריו של הנחש, שטען שאלוהים לא התכוון למה שאמר להם. הם חדלו לבטוח בבורם. הם האמינו שהוא יגביל את חירותם, ושהם ירשו חוכמה רבה יותר ומעמד נעלה יותר באמצעות חילול תורתו. אך כיצד הבין אדם הראשון את משמעות המילים ולא תיגעו בו פן תמותון? לאחר שחטא? האם פירש אותן על פי הפרשנות שנטע השטן בליבו? דהיינו שהוא ייכנס למצב קיומי נעלה יותר? אילו היה הדבר נכון, ובאמת הייתה צומחת טובה גדולה מחילול צו אדוני, השטן היה נחשב למיטיבה של האנושות. אך אדם הראשון לא פירש כך את משמעות צו האלוהי. אלוהים הכריז שכעונש על חטאו, ישוב האדם לאדמה שממנה לוקח, כי עפר אתה ואל עפר תשוב. בראשית ג' 19. דברי השטן ונפקחו עיניכם, הוכחו כי נכונים במובן אחד בלבד. אחרי שאדם וחווה הפרו את פי אדוני, עיניהם נפקחו, והם נוכחו בעוולתם. הם ידעו מה הוא רע, וטעמו מפריו המר של החטא. בלב ליבו של גן העדן, צמח עץ החיים, שבפריו טמון הכוח להשגת חיי נצח. אילו ציית אדם הראשון לאלוהים, הוא היה ממשיך להנות מפירותיו של עץ החיים, והיה חי לנצח. אך כאשר חטא, סגולותיו של עץ החיים נשללו ממנו. הוא הפך לבן תמותה המשועבד למוות. צו אדוני, כי אפר אתה ואל אפרת שוב, מצביע על כליית החיים. ההלמותיות שהובטחה לאדם על סמך ציותו לציווי אדוני, עבדה בעתיו של החטא. אדם הראשון לא יכול היה להנחיל לצאצאיו את מה שלא זכה בו. לפיכך, לאנושות החוטאת לא הייתה שום תקווה, אלמלא הביא אלוהים את תהלמותיות להישג ידה, וזאת באמצעות קורבן בנו. בעוד שכך עבר המוות לכל בני אדם, משום שכולם חטאו, המשיח מבטל את המוות, ומוציא להור את החיים והל כליון על ידי הבשורה. אל הרומי מי 12, טימטוס ב' א' 10. חיי נצח אפשריים אך ורק באמצעות המשיח. ישוע אמר, המאמין בבן יש לו חיי עולם, אך המסרב להאמין בבן לא ירא חיים. יוחנן ג' 36. כל אדם יכול לנחול את הברכה הזו, היקרה מפז, אם ימלא אחר התנאים שנלוו לה. חיי עולם מובטחים לאנשים המתמידים לעשות את הטוב ומבקשים את התפארת והכבוד והעלמוות. אל הרומים ב' 7. היחיד שהבטיח לאדם הראשון חיי נצח, בעודו שרוי במרי, היה המדיח הכביר. הכרזת השטן באוזני חווה, לא מות תמותון, הייתה הדרשה הראשונה שניתנה מעולם בנושא הלמותיות הנשמה. ועם זאת, הכרזה זו, שהתבססה אך ורק על סמכותו של השטן, מהדדת מעל בימות הכנסיות בעולם הנוצרי, ומתקבלת בידי מרבית האנושות בלהיטות ובשמחה, כפי שהתקבלה בידי אבות האנושות. הגזרה האלוהית, הנפש החוטאת, היא תמות, יחזקאל י"ח 20, מתפרשת כאילו כוונתה היא, הנפש החוטאת לא תמות, אלא תחיה לנצח. איננו יכולים אלא להשתהות על האהבה העיוורת המוזרה הזו, הגורמת לאנשים להאמין כפתאים בדברי השטן, ולהיות כה חסרי אמונה לגבי דבר אדוני. אילו ניתנה לאדם הראשון גישה, לעץ החיים, לאחר שחטא, הוא היה חי לנצח, והחטא היה מונצח לעד. אולם הקרובים, בלהט החרב המתהפכת, הוצבו כדי לשמור את דרך עץ החיים. והיא שמצאצאי אדם וחווה, לא רושה לעבור את המחסום הזה, כדי לאכול מפריו של העץ המעניק חיים. בראשית ג' 24. לפיכך, אין חוטא שהינו בן תמותה. אך לאחר החטא הקדמון, הורה השטן למלאכיו להתאמץ מאוד כדי להחדיר בליבם של בני האדם את האמונה בהלמותיות שהאדם ניחן בה. לאחר שמלאכי השטן הוליכו שולה לבני האדם להאמין בשקר הזה, הם תודרכו לגרום להם להסיק שהחוטא נידון לחיי סבל נצחי. עתה, שרה הופל, הפועל דרך נציגיו, מציג את אלוהים כרודן נקמן, ומכריז כי הוא שולח לגהנום את כל מי שלא הסביעו את רצונו, וגורם להם להרגיש תמיד את חרון אפו. ובעודם מתייסרים בכאבי ואיסורי תופת, ומתפתלים בלהבות שהינן דואחות לעולם, בורא מביט בהם בהנאה ובסיפוק. כך זוקף השטן הרשע את תכונותיו שלו לבורא, גומל החסדים של האנושות. אכזריות היא תכונה שטנית. אלוהים הוא אהבה צרופה. כל בריאתו הייתה טהורה, קדושה ונפלאה, עד שהחטא חדר ליקום באמצעות המורד הגדול הראשון. השטן הוא האויב המדיח את האדם לחטא, ולאחר מכן משמידו, אם מתאפשר הדבר. וכאשר הוא מוודא שקורבנו נפל בפח שטמן לו, הוא צוהל על החורבן שהוא מחולל. אילו יוכל, הוא ילכוד את האנושות כולה ברשתו. אלמלא התערבות גבורת אדוני, איש מצאצאי אדם הראשון לא היה נמלט. בימינו, השטן מנסה להשתלט על בני האדם בדיוק כפי שהשתלט על אבות האנושות. מנסה לערער את ביטחונם בבורם ולהובילם לפקפק בחוכמה שבה מנהל אדוני את מלכותו, ובצדק ובהגינות של חוקיו. השטן ושליחיו מציגים את אלוהים כגרוע בהרבה מהם, וזאת כדי להצדיק את זדוניותם, רשותם ומרדנותם. המדיח הכביר עושה כל מאמץ כדי להטיל דופי באלוהים, ולייחס את אכזריותו הנוראה לאבינו שבשמיים. וזאת כדי להראות את ההבל הגדול שנעשה לו כאשר גורש מגן עדן, משום שלא ציית לשליט כל לא הוגן. הוא מציג בפני בני האדם את החירות שיוכלו ליהנות ממנה תחת שלטונו המתון, והוא לא הקל, בניגוד גמור לשיעבוד שמטילים עליהם חוקיו הנוקשים והחמורים של אדוני. כך עולה בידו להוליך שולל את בני האדם ולגרום להם לחדול לדבוק באלוהים. הדוקטרינה הגורסת כי הרשעים שמתו מתענים בלהבות האש והגופרית בגיהנום הנצחי, וכי עליהם לסבול ולהתענות לנצח כל עוד אלוהים חי, וזאת בעטיים של חטאיהם שבוצעו בחייהם הקצרים עלי אדמות, היא מקוממת, מעוררת שעת נפש ומנוגדת לכל רגשי האהבה והחמלה שלנו, אפילו לחוש הצדק שלנו. ועם זאת, תורה זו נלמדת בכל מקום ומגלמת בתוכה רבים מעיקרי האמונה של הנצרות. תיאולוג אחד גורס כי המחזה של עינויי הגהנום ירומם להד את רוחם של הקדושים, בעודם חוזים באנשים שטבעם זהה לטבעם, שנולדו וגדלו תחת נסיבות דומות, והם שרויים באומללות כה רבה, ואילו הם עצמם זכו לגורל כה שונה ונחשבים לאנשים כה דגולים, יגרום להם הדבר לראות כמה מאושרים הם. מלומד אחר אומר, בעוד שגזר הדין המרשיע של הרשעים יצא לפועל לנצח בעזרת אמצעי ההנישה של חרון אדוני, תמרות ההשן של עינוייהם ינסו לנצח להיני הצדיקים ומלאכי החסד, שבמקום להשתתף בצערם של אומללים אלה יכריזו אמן, הללויה, הללויית אדוני. איכן ניתן למצוא תורה כזו בכתבי הקודש? האם הנושאים שחיו בגן עדן יאבדו את כל רגשי הרחמים והחמלה שלהם, ואפילו את רגשי האחווה שלהם, לאחי הם בני האדם? האם יקור רגשותיהם ויוחלפו בהדישות סטואית או באכזריות מופלגת? לא ולא, זה לא מה שדבר אדוני מלמד. המציגים השקפות כגון הילה שהוצגו להיל, הם אולי אנשים מלומדים ואפילו ישרים והגונים, אך הם הלכו שולל אחרי הטיותיו של השטן. הוא גורם להם לפרש באופן מוטה אמירות נוקבות מכתבי הקודש, ולעטות אותן במרירות וזדוניות, המאפיינות אותו ונובעות ממנו, אך לא מבורנו. אלוהים מכריז, חי אני, נהום אדוני אלוהים. אם אכפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו, וחיה. שובו, שובו מדרככם הרעים, ולמה תמותו? יחזקאל המדגימל 11. מה ירוויח אלוהים, אילו נכריז לגביו, שהוא סס לראות עינויים בלתי פוסקים? שהוא מתענג על הצווחות, ההנחות והכללות של היצורים המעונים, שהוא גזר עליהם, להתייסר להד בלהבות הגיהנום. האם הקולות המחרידים הללו הם כמוזיקה הריבה באוזניו של אלוהים, אשר הוא-הוא התגלמות האהבה הנצחית? יש הטוענים שהרומללות האינסופית שנגזרה על הרשעים חושפת את צינתו של אלוהים לחטא כרעה חולה המפירה את השלווה והסדר הסוררים ביקום. אבוי, איזו כפירה נוראה, כאילו שצינתו של אלוהים לחטא היא הסיבה להנצחתו את החטא. שכן, על פי משנתם של התיאולוגים, העינוי המתמשך והמצמית, כל תקווה לחסד, מטריף את דעתם של הקורבנות האומללים. וכאשר הם שופכים את חמתם בכללות, נהצות, בחילול שם אדוני, אשמתם הולכת וגדילה. כבוד אדוני לא יתעצם מהנצחת החטא, ההולך וגובר בהתמדה לדורי דורות. נבצר מן האדם להמוד את מידת ועוצמת הרע, המתחולל בעטייה של הכפירה בקשר להינויים הנצחיים. האמונה, חדורת האהבה והנדיבות, שופעת החמלה והחסד, שכתבי הקודש מושתתים עליה, מוהפלת על ידי אמונות תפילות והפחדות. כאשר אנו בוחנים את הצבעים המזויפים, שהשטן צובע בהם את אופיו של אלוהים, האם יש להתפלא על כך שבורנו הרחמן הפך מושא לפחד, אימה נוראה ואפילו שנאה? ההשקפות המזעזעות על אלוהים שהופצו בעולם דרך תורות השקר שהוטפו מעל בימות הכנסיות הולידו רבבות על גבי רבבות של ספקנים וכופרים. התיאוריה בדבר גיהנום נצחי היא אחת מתורות השקר שנמלו ביין תזנותה ותואבותיה של בבל הגדולה, אשר השקטה את כל הגויים ביינה. ההתגלות י' 8, י' 2. העובדה שמשרתי המשיח מקבלים את תורת הכפירה הזו, ומטיפים אותה בהת שירותם בקודש, היא באמת תעלומה. למעשה, הם קיבלו את התורה הזו מרומא, בדיוק כשם שקיבלו ממנה את תיאוריית השבת המסולפת, יום ראשון. אמנם, נכון הדבר שאנשים טובים ודגולים לנדוע, אך התובנות שלהם בנושא זה שונות לחלוטין מן התובנות והאור שאנו קיבלנו. הם היו אחראים רק לתובנות שהם קיבלו בתקופתם, ואילו אנו אחראים התובנות ולהור הזורח בימינו. אם נפנה הורף להידוד דבר אדוני, ונקבל תורות שקר, רק משום שנחלנו אותן מאבותינו, נחטא ונורשע באותה הרשעה שנגזרה על בבל הגדולה, שכן אנו שותים מיין תזנותה ותואבותיה. קבוצה גדולה של אנשים המסתייגים מן הדוקטרינה, על עינוי נצחי בגיהנום, נאלצת לקבל שקר קיצוני אחר. אנשים אלה רואים שכתבי הקודש מציגים את אלוהים כאל אוהב ורחום, ולכן הם אינם מסוגלים להאמין שהוא ישלח את יצירי כפיו ללהבות האש והגופרית של הגיהנום היוקד להד. אולם, משום שהם מאמינים בנצחיות הנשמה, הם נהלצים להסיק שכל האנושות תיוושע לבסוף. אנשים רבים סבורים שההזהרות שניתנו בכתבי הקודש נועדו אך ורק כדי להפחיד את בני האדם ולגרום להם לציית לאל, ולפיכך הם לא יתממשו לעולם. מכאן שהחוטא יכול להמשיך בחטאיו, מחיי התענוגות האנוכיים שלו, להתעלם מציווי אדוני, ועם זאת, לצפות לנחול לבסוף את חסד אדוני. דוקטרינה כזו, המנצלת את רחמה וחסדו של אדוני, אך מתעלמת מצדקו, משמחת את לב הבשר של האדם הגשמי, ומעודדת את הרשעים להמשיך בדרכם הרעה. די בציטוט דבריהם של המאמינים בגאולה אוניברסלית, כדי להראות כיצד הם מסלפים את כתבי הקודש, בניסיון לסחוט מהם אישוש לדוגמות שלהם, אשר משמידות את הנשמה. בלוויה שנערכה לצעיר חילוני, שנהרג בתאונה באופן מיידי, נשא כהן של דת האוניברסליות, הדוגלת באמונה, שכל הנשמות יבשו לבסוף בחסד אדוני. דרשה שהתבססה על פסוק מכתבי הקודש, המתייחס לדוד המלך. כי נחם על אמנון, כי מת. שמואל ב' י"ג 39.